מדבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, שאין במום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה ללעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. ושרף את הפרה לעיניו, את תורה ואת בשרה, ואת דמה על פרשה ישרוף. שבת אנחנו נעסוק בפרשה השלישית בסדרת 4 הפרשות, אחרי שקלים וזכור, מגיעים לפרשת פרה. לפי חלק מהפוסקים והראשונים, לפרשה הזאת יש אותו סטטוס כמו פרשת זכור. זאת אומרת, חיוב השמיעה הוא מדאורייתא. ומכיוון שהפרשה הזאת, בפוסקים, מקבלת סטטוס מיוחד, ננסה מעט להיכנס אליה, לראות איך היא מתחברת ומגיעה עד אלינו. ראשית, כבר בהתחלה נאמר, פסוק ב', זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. בעברית נכונה היה ראוי שיהיה כתוב, זאת חוקת הפרה. בדיוק כמו שבפסח נאמר, זאת חוקת הפסח. מדוע נאמר זאת חוקת התורה? בצורה כללית, ולא ממוקדת רק בעניין הפרה, נאמר על כך במדרש, בקטע השני, זאת חוקת התורה, כל המחזיק בה, כאילו מחזיק בזאת התורה, כאשר ציווה השם. זאת אומרת, יש בפרשה הזאת דבר מעניין. מצד אחד, היא מאוד לא מובנת. שלמה המלך החכם מכל אדם, שביקש לדעת את סוד הפרשה, איך זה שמצד אחד היא מתארת את התמאים, ומצד שני מתמה את התיאורים, הוא לא הבין. והוא דרש על זה את הפסוק, אמר על זה את הפסוק, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. חשבתי שאני החכם מכל אדם, וגם את זה אני ידע, התברר לי שהחוכמה מאוד רחוקה ממני. אז מצד אחד אי אפשר להבין את הסוד של הטהרה והטומאה, איך זה בדיוק עובד בפרה אדומה. מצד שני, חז"ל מגלים לנו שבכל זאת יש משהו בפרשה שאם נבין אותו, יהיה לנו אפשרות בעצם להבין ולאחוז בכל התורה כולה. וזה נרמז מיד בהתחלה, זאת חוקת התורה. כל המחזיק בה, כאילו מחזיק בזאת התורה, כאשר ציווה השם. שאלתנו הראשונה, מה מיוחד בפרשת פרה אדומה, שניתן להבין שעל ידי ההבנה אפשר להחזיק ולהבין יותר טוב את כל התורה כולה. דבר נוסף, המשנה במסכת מגילה, בקטע השלישי, מלמדת אותנו, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, זאת אומרת ראש חודש חל באמצע השבוע, מקדימים לשעבר. אז פרשת שקלים נקראת לפני ראש חודש אדר. מפסיקים לשבת אחרת, יש הפסקה של שבת, זאת אומרת קוראים פרשה והפטרה רגילים, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. הפרשה שלנו היא השלישית, נאמר על כך בגמרא בדף למד בקטע הרביעי, תנו רבנן איזו היא שבת שלישית, כל שסמוכה לפורים מאחריה. השבת הראשונה לאחר פורים היא פרשת פרה. זאת אומרת, השבת שלקראתה אנחנו הולכים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל לפעמים פרשת פרה היא לא מיד אחרי פורים, יש הפסקה של שבת, ושבת לאחר מכן היא פרשת פרה. מתי? כאשר ראש חודש ניסן חל להיות בשבת. אם ראש חודש ניסן חל להיות בשבת, באותה שבת מוציאים שלושה ספרי תורה. ספר תורה אחד קוראים פרשת שבוע, בשני קוראים פרשת החודש, בשלישי פרשת ראש חודש. זאת אומרת, מה שקוראים בכל ראש חודש. אלה שלושה הספרים. זה לא קורה כל פעם. בדרך כלל ראש חודש כמו השנה חל באמצע השבוע, לכן השבת שלאחר פורים היא שבת פרשת פרה. וכך נאמר בקטע הרביעי, תנו רבנן, איזו היא שבת השלישית, כל שסמוכה לפורים מאחריה, איתמר, כל פעם שכתוב בגמרא איתמר, הכוונה היא פתיחה למחלוקת המוראים, רב חמה בר חנינא אמר, שבת הסמוכה לראש חודש ניסן, זוהי פרשת פרה. ולא פליגי, הם לא חולקים. עד איקלה ראש חודש ניסן בשבת, אם ראש חודש ניסן חל בשבת, אז באמת יש הפסקה של שבת, ושבת לאחר מכן היא פרשת פרה, ועד איקלה, אם ראש חודש ניסן חל, באמצע השבוע, באמצע השבת. למדנו מהמשנה ומהגמרא דבר מאוד פשוט, שפרשת פרה חייבים לקרוא אותה בחודש אדר. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין פרשת פרה לחודש אדר? אני מבין שקלים. אנחנו מקדימים את השקלים שלנו לפני השקלים של אמן. זכור בוודאי, מחיית עמלק. פרשת החודש, גם ברור, לפני ראש חודש ניסן, מודיעים, אנחנו מכריזים, עוד מעט בא החודש הראשון, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וקורבן פסח כמובן. אבל מה הקשר של פרשת פרה לחודש אדר? והדבר המעניין הוא, רש"י כותב לנו, ומיד נראה את זה בפנים, שישנה שיטה בירושלמי, שאת פרשת פרה קוראים אחרי פרשת החודש. ולמה? כי בראש חודש ניסן היה חנוכת המשכן, בבית בניסן, כך כתוב בתורה, שחטו את הפרה האדומה הראשונה. אז מה היה קודם? קודם היה ראש חודש ניסן, ואחר כך היה כל הלימוד והפרשה של פרה אדומה. אז יש דעה בירושלמי שפרשת פרה בעצם צריכים לקרוא אותה אחרי פרשת החודש. רק מקדימים אותה כי היא עוסקת בהכנה, בתארה, לקראת הפסח. נראה רגע לרגע קטן בקטע החמישי, באמצע דברי רש"י, בדיבור המתחיל ברביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח. ובש"ס ירושלמי גרסינן, אמר רב חמה, בדינו שיוקדם החודש, זאת אומרת פרשת החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן, ושני לא נשרפה הפרה, ומפני מה יקדימוה, בכל זאת למה יקדימו את זה לפני החודש, שהיא תארתן של ישראל. אני לא כל כך מבין את זה. כדי להיטהר לא צריך יותר משבוע. ופה יש לנו הרבה יותר. אז אפשר היה לקרוא נניח את הפרשה הזאת בבית בניסן, פרשת פרה אדומה, ולהכריז דרך קריאת הפרשה, להיות טהורים לקורבן הפסח. אז הנה לנו, באופן ודאי, שהסיבה שפרשת פרה נקראת לפני פרשת החודש, כי הפרשה הזאת חייבת להיקרא בחודש אדר. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין פרשת פרה לחודש אדר? שאלה שלישית ואחרונה, בתורה, פרשת פרה אדומה, כפי שכתוב וידוע, מופיעה בתחילת פרשת חוקת. על שם המילה הראשונה, זאת חוקת התורה. בסוף פרשת פרה אדומה, הפרשה שלאחר מכן היא מותה של מרים, העם מתלונן ורוצה מים, מי מריבה, משה רבינו במקום לדבר על הסלע, מכה את הסלע, כפי שידוע, וכל זה מופיע בקטע השישי שלפנינו, אמרתי את זה רק בעל פה, ולפני שהפרשה הזאת מופיעה, יש את האות פי. כל פעם בתורה, בין פרשה לפרשה, אם מופיעה האות פי, כידוע זו פרשה פתוחה, יש קשר בין מה שכתוב למה שכתוב אחר כך, אם מופיעה האות סמך, זוהי פרשה סתומה. זאת אומרת, גמרנו עניין, עוברים לעניין אחר. אז אם נאמר במסורה שפרשת מי מריבה, שמשה רבינו מכה את הסלע ולא מדבר, היא פרשה פתוחה, זאת אומרת היא קשורה לפרשת פרה אדומה. שאלתנו השלישית היא, מהו הקשר בין פרשת פרה אדומה למי מריבה? למים שמשה היה צריך להוציא על ידי דיבור והוציא על ידי הקאה, שהוא יקרא את הסלע. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, סוגיה שעוד לא עסקנו בה, נדמה לי, פרשת פרה אדומה. ננסה לראות מה רבותינו הקדמונים מגלים לנו, ובאמת נראה פה דבר פלאי פלאים, שיורד, מתחבר אלינו, ליום יום שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, חז"ל מלמדים אותנו, בזה שהתורה כותבת על פרשת פרה אדומה, זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה, שיש איזה עניין, רעיון בפרשת פרה אדומה, שאם נבין אותו, נגלה אותו ונלמד אותו, בעצם נוכל להחזיק בכל התורה כולה. איזה רעיון מקופל בפרשת פרה אדומה, שדרכו אפשר להבין את כל התורה כולה? ב', מדוע פרשת פרה חייבת להיקרא בחודש אדר? וג', מהו הקשר בין פרשת פרה אדומה למי מריבה, שמופיע מיד לאחר מכן, והם למעשה פרשות פתוחות, אחת קשורה לשנייה. אז כדי לענות על השאלות האלו נפתח בצורה הבאה. אנחנו מכירים שני סוגים שונים של כתיבה. מה זאת אומרת? כמובן, בעולם המודרני ישנם הרבה סוגים של כתיבה. אפשר לכתוב בעט, אפשר לשלוח אימייל, אפשר לכתוב כתב שאחרי שעה, שעתיים מתעדה והנייר נשאר חלק. האותיות כאילו פורחות באוויר, לא נשאר כלום, יש כזה דיו מיוחד. תמיד הילדים אוהבים את זה, כן? כותבים ואחר כך לא נשאר כלום. יש הרבה סוגים של כתיבה. אבל למעשה, סוגי הכתיבה הבסיסיים מדורי דורי דורות הם שניים. א', כתיבה על החומר, ב', כתיבה בתוך החומר. דהיינו, לוקחים נייר, שזה בעצם חומר, וכותבים עליו, זה נקרא כתיבה על החומר, על הנייר. סוג אחר של כתיבה, לוקחים אבן, סלע, וחוקקים באבן, אותיות, מילים, משפטים, זוהי כתיבה בחומר, בתוך החומר עצמו. הפעם הראשונה שמצאנו סוג כזה של כתיבה, שכותבים בתוך החומר, זה היה לוחות הברית. והמכתב, מכתב אלוהים, חרוט על הלוחות. זה היה חרוט, אינגרייב, בתוך הסלע, בתוך האבן. למה הקדוש ברוך הוא החליט לתת לנו את התורה בצורה כזאת? היה הרבה יותר מעניין אם הקדוש ברוך הוא היה שולח עם משה רבינו פלקט עם עשרת הדיברות. דיברה ראשונה אדום, צהוב, כחול, ירוק, כתום, כל הצבעים היפים, קצת פרחים מסביב, פרפרים, אפשר לפעות את זה בסוכה אחר כך, בבית. למה הקדוש ברוך הוא החליט להוריד את משה עם איזה אבן כבדה, שבתוך האבן חרוטים עשרת הדיברות? התשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד אותנו דבר מאוד פשוט. תורה זה לא, הנה זה הספר, קחו אותו, תקראו אותו, תלמדו, מה מותר מותר, מה אסור אסור. זה לא תורה. תורה זה לא לתת לנו איזה ספר, שיגיד לנו מה עושים, מה לא עושים. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני נותן את התורה, אני בעצם נותן חלק ממני. המילה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי. אומרת הגמרא בשבת, אנוכי זה ראשי תיבות. אנא נפשי כתיבה יאבינה. אני את נפשי כתבתי ונתתי. אז כדי לבטא את זה, שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו, כביכול, נתן את נפשו, אז הוא מראה לנו את זה בצורת הכתיבה. כמו שכתיבה בתוך אבן, האבן זה חלק מהכתוב, והכתוב זה חלק מהאבן, זה ביחד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, תורה ואני זה אחד. אז כשלומדים תורה, כשעוסקים בתורה, אז בעצם מה קורה? מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מתחברים אליו. וכשמתחברים אליו, וכשמבינים שזוהי תורה, אז ממילא באים חז"ל ואומרים לנו, איך כתוב בשעת קבלת התורה? והמכתב, מכתב אלוהים, חרוט על הלוחות. אומרים חז"ל, אל תקרא, אל תקרי חרוט, אלא חירות. חירות ממה? בקטע השביעי, מהי חירות? רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אומר, אל תקרי חרוט אלא חירות, מן הגלויות. רבי נחמיה אומר, חירות ממלאך המוות. ורבותינו אומרים, חירות מן הייסורים. מה זאת אומרת חירות ממלאך המוות? זה משהו אבסטרקט, משהו ככה באוויר? לא. זה דבר מאוד פרקטי. ובואו נביא כמה דוגמאות. הגמרא במסכת שבת, גמרא מאוד מפורסמת בדף למד, בקטע השמיני, מלמדת אותנו. ואמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב? אומר דוד המלך, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי, מהי? אדעה, מה חדל אני? אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי. תגיד, כמה שנים זה עוד? מתי זה נגמר? אמר לו, גזריי מלפניי, שאין מודיעים קיצו של בשר ודם. לא מודיעים לאדם כמה שנים הוא יחיד. ומידת ימיים היא, גזריי מלפניי שאין מודיעים מידת ימיו של אדם. אדע מה חדל אני, לפחות את היום? אמר לו, בשבת תמות. אומר דוד, לא, למות בשבת זה לא טוב. אמות באחד בשבת. למה זה לא טוב למות בשבת? יש בעיות של מוקצה, עם המת, מה עושים איתו, כן מזיזים, לא מזיזים. זה מסבך את כולם. קדוש ברוך הוא סנדה זה יותר טוב. אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה בנך. ומלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. ביום ראשון כבר שלמה מלך, אתה לא יכול לגעת במלכות שלו. אומר דוד, טוב, אם לא יכול להיות ביום ראשון, ושבת זה לא טוב, בערב שבת, יום שישי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד, שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות, שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. טוב, הבין דוד שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע זה יהיה בשבת. כל יום הדשבתא, כל יום שבת, אבי יתיב וגריס כול יומה. היה יושב ולומד כל הזמן. ההוא יומה, דבאי למנח נפשי. הגיע אותה שבת שהוא היה צריך למות. קם מלאך המוות קמי, ולא יכיל. בא מלאך המוות לקחת את נשמתו ולא יכול. כי הוא כל הזמן למד. היה לו לדוד אבלי בוסטנה מאחורי ביתה. היה לו בקיארד, עצים, בוסטן של עצים מאחורי הבית. את המלאך המוות, סליק ובחיש באילני, הזיז את האילנות, נפיק, דוד יצא לראות מה זה, למחזה, אבל סליק בדרגה, הוא הוציא לו איזה מדרגה, יפחות דרגה מיטוטי, ישתוק, הוא הוציא לו מדרגה, הוא נפל, ונח נפשי, והוא מת. את הסיפור הזה בטח כולם מכירים כבר שסבתא סיפרה לנו. וגם אמא אחר כך, לפני שהלכנו לישון. מה כתוב כאן בסיפור הזה? בסיפור הזה כתוב דבר מאוד פשוט. מלאך המוות יכול לקחת רק את הנשמה. בגוף הוא לא יכול לגעת בכלום. אז אחד שהנשמה שלו היא על הגוף, בא מלאך המוות, לוקח את הנשמה, משאיר את הגוף. העבודה היא מאוד קלה. אבל אחד כזה שהנשמה שלו היא חלק מהגוף, והגוף זה חלק מהנשמה, מלאך המוות בבעיה. דוד המלך היה כזה שכל חייו, הנשמה והגוף היו ביחד. זאת אומרת, אפשר היה לראות דרך גופו את נשמתו. איך אומרת המשנה במסכת אבות? כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. מעניין מאוד. גופו של אדם מכובד על הבריות? מה זה פה, תרבות יוון? כמה שרירים יש? איך האדם נראה בצורה כזאת או אחרת? מה זה גופו מכובד על הבריות? אלא דרך ענייני הגוף אפשר לראות את התורה שבו. זאת אומרת, דוד המלך לא למד תורה יומם ולילה. הוא היה רועה צאן. הוא היה מלך ישראל. הוא היה בראש הצבא נגד פלישתים תמיד. זאת אומרת, דוד המלך כל חייו, גופו ונשמתו, בעצם היו קשורים אחד בשני. מלאך המוות היה תקוע. הוא לא יודע מה לעשות, איך לוקחים דבר כזה? כי הרי הכלל הוא לא נוגע בגוף. ואת הנשמה הזאת הוא לא יכול להוציא, כי היא חלק מהגוף. אז הוא מצא איזה טריק, איזה שטיק, שרגע אחד כאילו הוא הפסיק ללמוד, ואז הוא לקח אותו. פה מלאך המוות הצליח. אבל היה מקום אחר שהוא לא הצליח. אצל מי? אצל משה רבינו. כשבא מלאך המוות לקחת את הנשמה של משה רבינו, הוא אומר לו, משה, סליחה, מה באת? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. לקחת את הנשמה. אז אומר לו משה רבינו, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא שלח אותי. לך תגיד לו שאני שלחתי אותך בחזרה. כך כתוב במדרש. ואז מלאך המוות מגיע עם חרב, מגיע עם זה, בסוף הוא בורח, כל עוד נשמתו בו, ובא לקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול. אז הקדוש ברוך הוא יורד, מכבודו ובעצמו, ואיך משה רבנו נפטר? מתעת נשיקה. אז הנה לנו, בדרגה הזאת, היינו בשעת קבלת התורה. והמכתב, מכתב אלוהים, חרות, אל תקרי חרות, אלא חרות. חרות ממלאך המוות, גלויות ויסורים. אלא מה? 40 יום אחרי זה, הכל התפרק. חטא העגל, שעליו אנחנו קוראים השבת בפרשה. למרות שחטא העגל פגע בכל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מבקש סליחה בשם עם ישראל, סלחתי כדבריך. תהיה עוד הזדמנות. איפה תהיה עוד הזדמנות? להיכנס לארץ ישראל. איך נקראת ארץ ישראל בלשון הנביא? ארץ החיים. שם באמת אפשר לעשות חיים. שם באמת אפשר להיות מחוברים לשורש החיים, לקדוש ברוך הוא. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. אז אם הם ידעו להיכנס כמו שצריך לארץ, אין בעיה. יוכלו לחזור לאותה דרגה של קבלת התורה בארץ ישראל. אבל מה קרה? גם זה לא יצא. המרגלים עשו את מה שעשו, והכל התפרק. ואחרי חטא המרגלים, כבר לא נאמר, סלחתי כדבריך. פה, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי הזדמנות, נתתי עוד הזדמנות, זהו. כאן כבר אין סלחתי כדבריך. אז איך, בכל זאת, אפשר לחזור? מה עוזר לנו להבין באמת מה זה תורה, איך חיים אותה? פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה. היא זאת שנותנת לנו את ההדרכה איך מתחברים עם חיים לנצח. איך? באותו פרשה, שאת החלק הראשון קראנו בקטע הראשון, יש המשך בקטע התשיעי. שם נאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמע, שבעת ימים. בהבנה פשוטה, אדם מת, יש טומאת מת, כל מי שמגיע לאוהל, כל מה שבאוהל טמא, ועל ידי אפר הפרה, שמזים על האדם, על הכלים, הכל נהיה טהור, אחרי התהליך. באה הגמרא במסכת ברכות בקטע העשירי, ולומדת את הפסוק, אדם כי ימות באוהל, באופן אחר. כדאמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. לא מבין. דברי תורה מתקיימים במי שממית את עצמו. מי שממית את עצמו על תורה, אז הוא מת. אז איך התורה מתקיימת בו? איזה בדיוק עובד? פשוט. מי שממית את עצמו על תורה, זה לא שהוא מת. אלא להמית את עצמו, הכוונה למסור את נפשו. אדם שיש לו מסירות נפש לתורה, זה נותן לו את החיים. מסירות נפש לתורה אין הכוונה לשבת וללמוד תורה יומם ולילה. מי שיכול, למה לא? ודאי זה טוב. אבל ודאי שזאת לא הכוונה. אלא מסירות נפש לתורה פירוש הדבר לדעת את היקרות ואת החשיבות של תורה. איזה מקום זה תופס בחיים? זה יכול להיות אולי פעמיים בשבוע שאדם לומד. אולי שלוש, אולי פחות. אבל כשמגיע הזמן הזה, זה לא שפותחים את הלוח, יש הרי היום לוחות, יומנים עם שעה. בכל שעה כתוב מה עושים. אז אני לשעה הזאת מכניס, או, פה יש לי איזה חלון, אני מכניס פה קצת לימוד. טוב, כמובן זה טוב, אבל זה לא נקרא להיות מחוברים ומסורים לתורה. יש לי חלון, אני מכניס תורה. לא, אני יכול ללמוד אותה שעה, רק שעה אחת. אבל השעה הזאת אצלי, זה השעה של השבוע. אני חי מזה. אני מחובר לזה. זה נותן לי את החיים. זה נותן לי מבט אחר. העולם יכול להתהפך, החברותה קודם לכל. כי זה רק פעמיים שלוש בשבוע שאנחנו לומדים. או פעם, או פעמיים, לא משנה כמה. זה אדם כי ימות באוהל, כל הממית עצמו. זאת אומרת, מה בעצם הוא עושה? בצורת לימוד כזאת, אדם בעצם מראה שהתורה זה חלק מהחיים. זה לא מצטרף לסדר היום שלו. אלא זה סדר היום. סדר היום שלו זה תורה. אלא מה? הוא צריך גם לעבוד. צריך לפרנס את משפחתו ובני ביתו. טוב, הוא הולך לעבוד. הוא עושה את העבודה כמה שצריך. אבל כשיש לו את ההזדמנות ללמוד, זה החיים שלו. צירוף כזה נותן חיבור לתורה. כפי שצריך. איך נאמר בפרשת בחוקותיי בקטע ה-11? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ואז מגיעים כל הברכות, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, וכו' וכו'. אומר רש"י בקטע ה-12, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. אז מה זה בחוקותיי? מה אני מקיים בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. איפה ראה רש"י? שהפירוש של המילה אם בחוקותיי תלכו תהיו עמלים בתורה. תשאלו כל אדם בעולם, כל רב, מה פירוש אם בחוקותיי תלכו? כולם יגידו, לשמור את חוקי השם, את מצוות השם. מיני לקח רש"י, והוא לא כותב מדרשו, והוא גם לא כותב תרגומו. הוא כותב לנו פשט. כי רש"י אומר, המילה בחוקותיי זה לא רק חוק וחוקים. חוקותיי זה חקיקה. אינגרייב, לחקוק באבן. לחקוק בסלע. זאת אומרת שהתורה תהיה חלק ממני, ואני חלק מהתורה. כשהתורה היא חלק מהאדם, והאדם הוא חלק מהתורה. במצב כזה, באופן כזה, כל הבנת לימוד תורה מקבל מבט לגמרי אחר. ולכן נסביר את זה עוד קצת. זה פילי פלאים. ההפטרה של פרשת שקלים עוסקת בכסף שאספו לבדק הבית בזמן יהוידע הכהן ויואש המלך. ההפטרה של זכור עוסקת בעמלק במלחמה בזמן שמואל ושאול, כי ההפטרה היא ממין המפטיר. במה עוסקת הפטרת פרשת פרה? בכלל לא בתומת מת. יש הרבה פרשות בתנך שהשתמשו בפרה אדומה ואיזו על התמיים והם יהיו תיאורים. אין מילה. פרשת פרה אדומה, הפטרת פרה אדומה, עוסקת בתומת הנפשות. בתומת הנפש. וכדי להבין את זה יותר, בואו תראו דבר מאוד מעניין. נאמר ברמב״ם לרגע אחד בקטע ה-15. דבר ברור וגלוי, שהתומות והתארות גזירת הכתובים, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו, והרי הם בכלל החוקים. זאת אומרת, תומה ותארה זה לא דבר שכלי, זה חוק. וכן התבילה מן התומות מכלל החוקים, שאין התומתית או צועה שתעבור במים. כשאדם הולך למקווה זה לא כי הוא מלוכלך, הוא נקי, אלא גזירת הכתובי, והדבר תלוי בכוונת הלב. מה חושבים בשעת התבילה? לפיכך, אמרו חכמים, תבל ולא הוחזק, כאילו לא תבל. זאת אומרת, אם הוא לא מתכוון האדם להיטהר, כאילו הוא לא טהור. ואף על פי כן, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו לטהר, איפה? במקווה, כיוון שתבל, טהור. אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר. זה אותו גוף רגע קודם, רגע אחר כך. כך, המכוון ליבו לתאר נפשו מתומעת הנפשות, שהן מחשבות האוון והדעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו במי הדעת, כדי להמשיך את הקו, תאור. זאת אומרת, יש מושג חדש ברמב״ם, מי דעת. אדם משנה את דעתו, זה התבילה, זה התארה הכי גדולה. והרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם, ומכל גלוליכם, אטהר אתכם. איפה הפסוק הזה מופיע? בהפטרה של השבת. הנה, בקטע ה-16, נראה כמה פסוקים, פסוק אפי, וזהו, פסוק אבדלת נתחיל, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. מוכר, לקחתי, הבאתי, מטבעות לשון מוכרות, כי הרי זה יהיה בדיוק, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, ומה יהיה מיד אחרי זה? וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אז כל ההפטרה עוסקת בעצם בתארת הנפש, ולא בתארת הגוף. תארת הגוף זה המקווה, תארת הנפש זה התורה. באים חז"ל ומלמדים אותנו הבנה בפסוקי הפרשה. כל פרשת פרה בעצם באה ללמד אותנו שאם יש את תארת הנפש, אין ממה לחשוש. גם אם דברים נראים מחוסים, גם אם דברים נראים מסובכים, תארת הנפש יוצרת חיבור לנצח, לדורי דורות. אין ממה לחשוש. זוהי פרשת פרה. הדבר הזה מתגלה בצורה בלתי רגילה בזמן מרדכי ואסתר. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו. וילבש שק ואפר, ויצא ברחוב העיר, ויצא צעקה גדולה ומרה. קראנו את זה, רק השבוע. זאת אומרת, הוא פעל כמנהיג בכל התחומים שרק אפשר. כשהוא גמר לעשות את הכל, אז יש לו שתי ברירות. הוא כבר עייף. יסתום ללכת לישון. לא, הוא אוסף את התלמידים, עכשיו לומדים. עכשיו עשינו את כל ההשתדלות, עכשיו מתחברים למקור. אז כשבא אמן להלביש אותו, הוא מצא אותו יושב ולומד עם תלמידיו. זאת אומרת, מרדכי גילה לנו בכל הנס הזה של הישועה, שמתחברים למקור, הכל מתהפך. לכן לא במקרה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מה פתאום חזרנו וקיבלנו את התורה בימי אחשוורוש? אני מבין שהיה ישועה גדולה. אני מבין שצריך להודות, ובטח כל אחד נדר נדרים, והתחייב לעשות כל מיני דברים טובים, אם הוא ינצל כדרך העולם, כשאדם בסכנה הוא נודר נדר. אבל מה פתאום הדור קיבלו בימי אחשוורוש? כי אז תפסנו את העומק של הפסוק שאומרים כל פעם לפני שהולכים לקרוא בתורה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כשיש את זה, אף אחד לא יכול לעמוד מול זה. עכשיו, זה קיים גם כשהולכים לעבודה. רופא, עורך דין, שופט, איש עסקים. בכל פעולה שאדם עושה ביום יום. אם היא נעשית כאשר המרכז של חיי האדם הוא בעצם חי חיים של תורה, אז בכל מצב הוא מחובר. מול עוצמה כזאת אף אחד לא יכול לעמוד. אף אחד לא יכול לפרק את זה. זה הסיבה שפרשת פרה חייבת להיקרא בחודש אדר. כי בחודש אדר עם ישראל הבין שיש טהרת הנפש, יש את גאולת הגוף. וזה היה בימי מרדכי ואסתר. הכוח הזה היה משה רבינו צריך ללמד את עם ישראל ערב הכניסה לארץ. עומדים להיכנס לארץ ישראל. אם משה רבינו היה עומד ומדבר אל הסלע, והיו יוצאים מים, היינו מבינים איזה עוצמה יש בדיבור. אם דיבור לסלע יכול לשנות את הטבע, דיבורים של תורה על אחת כמה וכמה. ואז הכניסה לארץ הייתה חד פעמית, בלי גלות. היינו מבינים שהחיים בארץ, בארץ החיים, הם יהיו כאלה שכל דיבור של תורה, כל התעסקות בתורה, במצוות, מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. זה לא איזה עול, איזה שיעבוד, איזה קושי שמסבך את היום. זה מקור החיים. זה הקיים חיינו ואורך ימינו. אם דיבור לסלע פועל, דיבור לקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, את זה משה רבינו לא עשה. ולכן הוא איבד את הכניסה לארץ. אבל קצת הוא תיקן את זה. כי הוא אומר ליהושע, כשאתם נכנסים לארץ, מה הדבר הראשון שתעשו? תיקחו מהירדן אבנים, תכתבו על האבנים את התורה, ותלכו להר גריזים והר עיבל. הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתוך האבן. אתם תחברו את התורה לאבן. אם אתם תחברו את התורה לאבן, תהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז תוכלו להישאר בארץ. אבל גם זה לא נעשה. כי יהושע לא הלך להר גריזים והר עיבל. הוא עצר ביריחו, עצר בעי. אחר כך כבר היה too late. היה כבר מאוחר מדי. זה פרשת פרה באה ללמד אותנו. את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, להיות מחוברים לתורה, זה להיות מחוברים לנצח גם אם זה לא נראה. איך אמרנו פעם, נדמה לי, אחד מהישיבות החשובות באירופה שנהרסו, כשנכנסו הנאצים, לביתו של ראש הישיבה של אותה ישיבה, ומצאו אותו יושב ולומד תורה, מכין את השיעור, ומגיב בצורה מאוד רגועה לזה שהם נכנסו. לא מראה שום, לא פחד, לא חוסר ביטחון, לא כלום. אחד הנאצים פשוט כעס, איך יכול להיות דבר כזה? איך הוא כל כך רגוע? זה הוציא אותו משיווי משקלו. לקח את הרובה, עיקה בו בראש, הרג אותו עם התפילין בתוך הראש. והבת רואה את זה. כשהיא רואה את זה, היא מקבלת החלטה. האלוהים שלי, זה לא האלוהים של אבא שלי. זה כבר יהיה משהו אחר. והיא שלחה את הבן הקטן שהיה לה, לכנסייה. אחד התלמידים גילה את זה אחרי המלחמה. כותב לה, מנסה להסביר לה, שבכל זאת כדאי לשנות את ההחלטה, כלום, לא עונה לו בכלל. הוא בא אליה הביתה, מצא את הבית שהיא גרה, דופק בדלת, היא פותחת את הדלת, היא מיד מזהה אותו. היא עוד זוכרת אותו, הוא היה מסתובב אצל אבא בבית הרבה. היא אומרת לו, מה אתה רוצה ממני, אין לי מה לומר לך, ועומדת לסגור לו את הדלת. ואז הוא מבקש ממנה, בסדר, אני הולך, אבל כוס מים אפשר לקבל. היא מביאה לו כוס מים. וכשהוא גומר לשתות, הוא מיישר מבט לתוך העיניים שלה. הוא אומר לה מילה אחת, למה? והתכונן ללכת. והיא אומרת לו, אתה רוצה באמת לדעת למה? אני אגיד לך למה. והיא אומרת לו את מה שאמרנו עכשיו. איך היא ראתה, איך הרגו את אבא שלה, עם התפילין, עם התורה, עם הכל. אומר לה אותו תלמיד, את זוכרת גם את הנאצי שעשה את זה לאבא שלך? את היית שם, לא זוכרת בדיוק איך הוא נראה. מיד אחרי המלחמה, זמן קצר אחרי המלחמה זה היה. ואת אבא שלך, את זוכרת? מה השאלה? התמונה שלו לנגד עיניי. אז תגידי, מי את רוצה שינצח? אבא שלך או הנאצי? והלך. לא חיכה אפילו לתשובה. והיא אחרי 10 דקות רצה אחריו. אומרת לו, בסדר. אם תאמץ את הבן שלי, בוא נוציא אותו. והוציאו אותו. והיום הוא אחד מראשי הישיבה המפורסמים בארץ ישראל. ולכן לא מסרתי שום נתון, לא על הישיבה של סבו, ולא על משהו אחר. נדמה לי ש-90% פה מכירים אותו, אולי אפילו נפגשו איתו פעם. שום דבר לא נעצר. שמחוברים לנצח, גם אם נראה שדברים כאילו נגמרים, גם אם נראה כאילו דברים אינם, הכל מחובר. הכל מחובר. כאשר אל היהודי בארץ ישראל במוצאי פורים, אמר לי דבר מדהים. התקשרתי לעשות איזה ניחום אבלים, בטלפון. אז יושב שם האבל, לפני זה דיברתי שם עם כמה אחרים, אומר לי, אני חייב לספר לך דבר פשוט לא יאומן. לא יאומן. הוא מספר שאביו היה כמעט ככה בלי הכרה, והיה להם פשוט ספק אם לקרוא לו את המגילה, לא לקרוא לו את המגילה. אז אח אומר לשני, בוא נקרא לו את המגילה, אולי הוא ירוויח עוד מצווה. הם לא ידעו אם הוא שומע, אם הוא מגיב, ישבו, קראו לו את המגילה. זה היה בלילה, הוא נפטר ביום הפורים, קראו לו את המגילה. קברו אותו, ישבו שבעה, יושבים שבעה. מגיע היהודי לעשות ניחום אבלים, והוא מספר, שאחיו של הנפטר היה במחנות, והוא גסס, והנפטר קרא לו את המגילה בליל פורים. קרא לו את המגילה, והאחים, הילדים בכלל לא ידעו מהסיפור הזה. קרא לו את המגילה בליל פורים. אחר כך הצליח איכשהו עוד לקבור אותו. בנצח שום דבר לא נגמר. הכל מחובר. זה פרשת פרה. פרשת שקלים זו הזריזות. כי לתת זה לפעול, להיות אקטיבי, להיות זריז. מה שמבטא זריזות בטבע זה מים. מים זזים, מים עומדים זה לא מים. המים זזים כל הזמן. מצד שני פרשת זכור זה זהירות. צריך להיזהר, לזכור את הרע ולהיזהר, לבאר את הרע. איך מבארים דבר רע, דבר אסור? בפסח אנחנו לומדים איך עושים את זה, ושורפים את החמץ כאפרה דהרה, הופכים את זה לאפר. אז תראו פילי פלאים, איך פרה אדומה מתארת, בקטע התשיעי נאמר, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. מה עושים? לוקחים את האפר, ביחד עם המים, את השקלים ואת הזכור, את הזריזות ואת הזהירות, מערבבים את זה ביחד, מזים על התמה, והוא נהיה טהור. אבל העומק הגדול בפסוק הזה, פילי פלאים, ולקחו לתמה, מה כתוב? מאפר, שריפת החטאת. סליחה, אם שורפים דבר, עד כמה שידוע לי בעברית, לא קוראים לזה אפר, קוראים לזה אפר. אז מה זה בלקח לתמי מאפר? שריפת החטאת. מה שאנחנו חושבים, או מה שאחרים חושבים, זה אפר. זה איננו, זה נשרף. זה לא אפר, זה אפר. זה יצמח מחדש. זה יביא את התארה. במקום שיש טומאה, ואמרנו הרבה פעמים, טומאה בלשון הקודש, זה מלשון אטום, סגור. אחד שאין לו הרבה שכל, נקרא בלשון המשנה טומטום, כי זה סגור. מצד שני, טהרה, זה מלשון טיארה. טיארה זה אור. כמה נפלא שהולכים להיטהר במים. באיזה מים הולכים להיטהר? בנהר. למה זה נקרא נהר? מלשון נהורה, אור. או במעיין. איך נקרא מעיין בלשון תורה? ואבוא היום אל העין. עם העין רואים, עוד פעם אור. או איפה הולכים לטבול? בים. אותם אותיות של יום. זאת אומרת, נהר, מעיין, ים, באים לבתי מה? אור. זוהי טהרה. טהרת הגוף. טהרת הנפש היא כנר מצווה ותורה אור. זה העוצמה של פרשת פרה. זה מה שפרה בא ללמד אותנו. הפרשה הזאת, שחלק מהפוסקים נותנים לה סטטוס של דאורייתא, כי המיוחד בה, היא נותנת לנו הבנה בעצם בכל המושג שנקרא תורה. תורה זה לא בית כנסת, זה לא בית מדרש. תורה זה חיים. מה שעושים, איפה שנמצאים, כשמחוברים לזה, זה ואתם הדבקים, בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וכשהחיבור הזה קיים, אז איך נאמר בהפטרה של השבת? קראנו פסוק עבר, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ומיד אחרי זה, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ואתם תהיו לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. אז, וישבתם בארץ, בארץ החיים. אם הדברים טובים לכל שנה, על אחת כמה וכמה לזמנים שלנו, שאנחנו באמת רואים שאף אחד בעולם לא יודע מה מוליד היום הבא. ראינו היום איך, ככה בזמן קצר, פתאום, ועתיד, ועתידי בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. וזה עוד כלום, עוד כלום, באמת כלום, לעומת מה שהם הולכים לעשות. באמת כלום. ורק ככה קליפים. זה כוחות. זה לא סתם. דיברנו בזה. איך עומדים מול דברים כאלה. זה החיבור שלנו. זה הנצח. מול החיבור הזה של פרה, של טהרת הנפש, אף אחד בעולם לא יכול לעמוד. ומכוח זה אפשר לצעוד לפרשת החודש, להתחדשות של חודש ניסן, ובניסן אנחנו הרי מובטחים, בניסן יגלו, ובניסן עתידים להיגאל. יכול מאוד להיות שכבר נזכה שבשנה זו יתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, אתאר אתכם. ערב טוב.